כל חי אונליין 93fm.co.il מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
בוקר טוב לכם. ביקורו של הנשיא טראמפ בישראל בשבוע הבא מעורר שערוריות. עד אתמול הלוז לא היה סגור, לא היה ברור איכן ינאם טראמפ, לאן הוא יגיע, האם לכנסת, האם למצדה, בסוף זה מוזיאון ישראל, האם הוא יגיע לבית לחם, בסוף זה רמלה, האם יהיו נאומים בשדה התעופה כשהוא ינחת כאן, בסוף רק בבית הנשיא. בקיצור, הרבה הרבה בלגן והרבה שינויים שבוצעו למורת רוחם של המערכים הישראלים. בינתיים מתברר שטראמפ מסר ככל הנראה מידע מסווג לרוסים, מידע שככל הנראה הגיע מישראל ואולי גם נוגע למרגל ישראלי שפועל בארץ אויב. עוד מעט נרחיב בעניין. וגם על דוח מבקר המדינה, אתמול פרסם המבקר דוח חריף על מצב הכשרות של המועצות הדתיות, בדגש על העיר ירושלים. נבדוק האם מה שאנחנו מכניסים לפה כשאנחנו מבקרים במקומות כמו מסעדות, האם אנחנו יכולים להיות רגועים שאנחנו אוכלים כשר למהדרין. המבקר גם עוסק בתקציבים שהשר אורי אריאל העביר לפני מספר שנים ממשרד החקלאות לגרעינים תורנים, לכאורה בניגוד לנהלים. אבל היום, לפני 40 שנה, אירע בישראל מאורע היסטורי גדול. המהפך הראשון, מנחם בגין ניצח את יצחק רבין, ושלטון הימין החל אחרי שנים ארוכות של שלטון מפאי והמערך. זהו שלטון שנמשך עד היום, אמנם לסירוגין, אבל הימין מאז מנחם בגין נמצא בשלטון. נקדיש הבוקר חלק גדול מהתוכנית למאורע ההיסטורי הזה, 40 שנה למהפך. אבל קודם לכל, הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות בירושלים, אריאל שרפר. שלום, בוקר טוב אריאל.
שלום רב, בצלאל, לך ולמאזינים. אלה כותרות השעה 8. כ-20 מחבלים יידו הבוקר אבנים לעבר רכבים ישראלים סמוך לעופרה שבבנימין. נהג ישראלי שחש בסכנת חיים ירה לעבר המחבלים, או ככל הנראה פגע באחד מהם. כוחות הביטחון עצרו הלילה לחקירה 24 מבוקשים פלסטינים ביהודה ושומרון. כך עדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. אישה כבת 35 נפצעה הלילה באורח קל כתוצאה מפגיעת אבנים ברכבה בכביש עוקף חוסן דרומית לירושלים. האישה הפצועה פונתה לבית החולים הדסה עין כרם בבירה כשהיא סובלת מחבלות בפנים. עיריית ביתר עילית החליטה הבוקר לאסור על כניסת פועלים לשטח היישוב מהכפרים הפלסטינים הסמוכים לביתר חוסן ובתיר בשל ריבוי תקריות יידוי אבנים בשבוע האחרון. דובר הבית הלבן ספייסר אמר בתדריך לעיתונאים כי הכותל הינו אחד האתרים הקדושים ליהדות ונמצא כמובן בירושלים, אך מעמדו של השטח נמצא בבחינה רצינית והנושא יועלה בפגישות שיקיים הנשיא טראמפ עם נציגי ישראל והפלסטינים. לשון תגובת דובר הבית הלבן שנמנע מלהצהיר שהכותל נמצא בשטח ישראל. גורמים בממשל האמריקני טענו בכלי תקשורת בארצות הברית כי המידע המודיעיני המסווג שהנשיא טראמפ חשף בפני בכירים רוסים, שנטען כי מקורו בישראל, מעמיד בסכנת חיים מרגל ישראלי שהוצב לכאורה בשורות דאש. טראמפ שוחח הלילה טלפונית עם מלך ירדן והודה על תרומתה של ירדן למלחמה בארגון המדינה האסלאמית. התחזית מעונן חלקית עד בעיר, הטמפרטורות ללא שינוי, מחר צפויה עלייה בטמפרטורות ויעשיכה מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. עד כאן הכותרות.
אריאל, תודה. אתה נשאר איתי כאן הבוקר לדקות אחדות. נודה תחילה לצוות שלנו, צביקה גרוניך, מוטי קופפר. מתחילים. שוב שלום לכם, בוקר טוב, 8:02. שוב שלום, בוקר טוב, אריאל שרפר.
בוקר טוב.
ונצרף אלינו את שלום אוריזל, כתבנו לענייני חוץ. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אמרתי שעומת נעסוק בהרחבה ב-40 שנה למהפך, המהפך של בגין. נעסוק בזה בהרחבה בהמשך התוכנית, עוד מעט ממש. אבל מה שמעניין את המאזינים שלנו הבוקר הזה, לא פחות מכך, זה המהפכים בדרך לבואו של הנשיא טראמפ לישראל בעוד שבוע בדיוק. פחות האמת, יום שני הבא. בואו נעשה קצת סדר, אריאל. קודם אתה כל, עוקב, אתה אמריקנולוג ותיק, עוקב בדאגה אפילו.
קודם כל אני חייב לציין שאחת הכותרות המדהימות שממשל טראמפ סיפק ביממה האחרונה, דובר הבית הלבן שון ספייסר אומר, ברור שהכותל בירושלים. כאילו, תראה, אני ירושלמי כבר הרבה שנים, עד עכשיו לא ידעתי איפה הכותל נמצא, איפה הוא עומד, אבל אומר, ברור שהכותל בירושלים, רק לגבי השטח, זה סוגיה בבחינה רצינית. טוב, לכל מי שבא לכותל עד היום, לא היה לו שום ספק שהכותל מאז מלחמת ששת הימים ו-67 נמצא בשטח מדינת ישראל, אבל פתאום ממשל טראמפ מעלה ספקות, הוא גם מתעקש על זה, שבביקור שלו בכותל יהיו רק בני משפחה, משפחת טראמפ, לא יהיה אף נציג מממשלת ישראל כדי לא לפגוע ברגשות של אף אחד, ועד עכשיו אף אחד בבית הלבן לא אמר, הכותל בשטח מדינת ישראל. אני רוצה להזכיר לך בצלאל, התבטאות שבזמנו גם אני וגם ריזל אמרנו שהיא די חריגה, של הגנרל ג'יימס מאטיס, שהוא היום שר ההגנה של ארצות הברית, כששאלו אותו בשימוע שלו בסנאט מהי בירת ישראל, אז הוא אמר מבחינתי בירת ישראל היא בתל אביב, משום ששם נמצאים כל גורמי הממשל. אולי שטראמפ יבוא לישראל צריך להזכיר לו שמנדבג הוא נוסע לירושלים ולא נוסע לתל אביב, כי שם הוא לא ימצא כותל, זאת אומרת הוא ימצא כתלים של בתים, אבל הוא לא ימצא את הכותל המערבי, זה נמצא בבירת ישראל בירושלים. לטראמפ כנראה יש בעיה להגיד את זה.
טוב, בוא נדבר קצת על מה שקורה לו שם בארצות הברית, הסיפור, אתם יודעים מה, עוד מעט נגיע לסיפור
מה-FBI.
ה-FBI
והפליטת פה אל הרוסים, כן.
אולי יותר מילים בקשר לנושא של הביקור של טראמפ. קודם כל, עדכון אריאל, בשעתיים האחרונות, שגרירת ארצות הברית באום ניקי היילי, דיברה על כך באופן מפורש, שהכותל נמצא בשטח ישראל, זאת אומרת, היא נמצא למזר פה נזקים. אמנם זה לא משום הבית הלבן או ממשרד החוץ, אבל מישהו בהחלט שיש לה סמכות, אפשר לקרוא לזה כך, לדבר בשמו של הממשל.
וגם דמות מאוד אהודה בישראל, חייבים להגיד.
אבל העובדה הזו משנה אולי קצת את התמונה. ודבר נוסף, יש את האמרה הידועה, לא משנה מה יאמרו הגויים, תלוי מה יעשו היהודים.
בן גוריון נדמה לי אמר את זה.
נכון.
כן, בן גוריון.
חשוב, אני פעם שמעתי על זה גרסה יותר מעודכנת. חשוב שנהיה אור ליהודים ולא
אור לגויים.
כן.
אוקיי, המשפט שטבוע זה בכל אופן, כמו שאתה אומר שבן גוריון, לא משנה מה יאמרו הגויים, משנה מה יעשו היהודים. אני חושב שהפעם הזאת, המשפט הזה קיבל מפנה, זאת אומרת הוא קיבל תמונת מצב הפוכה, כי לא משנה מה יאמרו הגויים, טראמפ דיבר על זה שהוא רוצה להעביר את השגרירות האמריקנית לירושלים, ישנה מה יעשו היהודים. וכשביבי בא ואמר ככה, לפי דיווחים אמריקנים לפחות, שהוא לא בדיוק מעוניין בעברת השגרירות האמריקנית לירושלים בתחילת הדרך,
אבל הוא הביא פרוטוקולים שחשפו שזה לא היה ולא נברא הדיווח הזה. זה מה שנקרא פוקס פייק ניוז, כמו שנתניהו הוכיח באורים ותומים.
נתניהו גמגם פה בתחילת הדרך וכולם מסכימים, ולעומת זאת טראמפ נתקל במנהיגי ערב, כמו עבדאללה מלך ירדן, כמו המלך הסעודי, כמו הסיסי נשיא מצרים, כמו אבו מאזן, שדיברו בצורה ברורה ונחושה וידעו מהרגע הראשון מה הם רוצים. הם היו ברורים לאורך כל הדרך, והייתה פה אחדות ערבית נדירה, ומול האחדות הזאת, כשנתניהו ניצב די מגמגם מולה, אני חושב שטראמפ הבין לאיפה הוא
אבל אני חושב שנתניהו נבוך קצת כשהוא רואה את המהפכים האמריקנים, לא מהפכים, הבלבול הזה על הלוז הלא מסודר של טראמפ שעוד יכול להשתנות, ואני לא אתפלא אם הוא בכלל לא יגיע בסופו של דבר בגלל איזה
קריזה. אני הייתי בהלם קל שהבנתי שטראמפ ביטל את הנאום שלו במצדה בגלל החום, שמישהו יספר לו שגם בירושלים חם, אפילו שהוא יהיה במוזיאון ישראל.
אל תשווה, מצדה חם, אבל
לא
מאמין
שזה. כן, כנראה הוא לא רגיל, נשיא ארצות הברית לא יכול לספוג חום, זה יפה. יפה.
כן, לא מאמין שזה בגלל זה, מקום גבוה.
זה מה שהם אמרו. בכל מקרה, אני אגיד משהו ברשותך בצלאל על הסיפור של הפליטת פה שלו לרוסים. אני חושב שיש משפט שהוא אמר שמסכם את כל הפרשיות שנקשרות בשמו, גם ה-FBI עכשיו, גם הסיפור של המידע לרוסים, גם זה שלכאורה יש מרגל ישראלי בדאש. הוא אמר נכון, חלקתי מידע עם הרוסים, מותר
מה
לי.
מה זה המידע הזה?
מותר לי, אני הנשיא. זאת אומרת, כשטראמפ היה איש עסקים, לא הכל היה מותר לו. עכשיו הוא נשיא ארצות הברית, מותר לו. תנו לו, יעני, הוא אומר, אני יכול לעשות מה בראש שלי. אולי הוא לא מבין איפה הוא נמצא.
אני רוצה להבין מה זה המידע הזה. שלמה, אתה בטח תוכל להוסיף לנו. מה זה המידע הזה שהוא העביר לרוסים?
כן, אז קודם כל, אריאל, הפעם האחרונה שבדקתי גם נשיא ארצות הברית הוא בשר ודם, והוא יכול לטעות. אמנם גם אובמה עשה הרבה דברים די בעייתיים, אבל
היה לו שתי קדנציות לטעות, כן.
עכשיו, המידע הזה ספציפי, יש דיווחים בארצות הברית על כך שממשל טראמפ התחנן לכלי התקשורת באמריקה לא לפרסם את המידע הזה, כיוון שהוא כולל בתוכו את שם העיר שבה יושב לכאורה מרגל ישראלי בשורות דאש, ואם המידע הזה היה מתפרסם, זה היה גורם לכאורה לחיסולו של אותו מקור, אבל הרבה יותר חמור מכך,
טוב.
חוץ מהמוות של אותו גורם, זה היה גם משבית מידע גדול מאוד שזורם מידע יש לארגוני דואן.
תשארו איתי רגע, אני רוצה לצרף אלינו את פרופסור איתן גלבוע, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
תודה שאתה מצטרף אלינו ככה בהתראה קצרה. תגיד לי, טראמפ, יש סיכוי שפתאום לא נראה אותו כאן בשבוע הבא, בגלל איזה החלטה של הרגע האחרון?
זה לא הכל צפוי, אבל זה נראה לי קצת מוגזם לצפות שלא יגיע לכאן.
כל כך הרבה שינויים ו...
כל המאמצים האלה, להביא 1,000 אנשים, גם הוא צריך לנסוע לעוד מקומות, זה לא רק פה. הוא נסע לסעודיה, ואחרי זה נוסע לוועידה של נאטו בבריסל, ואחרי זה לראות את האפיפיור, זה מורכב. אם זה היה רק פה, אז זה היה יותר פשוט.
אוקיי, כמה צריך באמת לצפות שנשמע ממנו אמירות שהישראלים רוצים לשמוע, ירושלים בירת ישראל וכן הלאה, ושלא יתחיל לזמר זמירות שנתניהו יתחיל להזיע שם בהקשר למסע ומתן המדיני למשל?
זו אחת הבעיות איתו, שהוא מאוד לא צפוי. אם הוא רוצה, כמו שהוא אומר, להשיג עסקה בין ישראל ובין הפלסטינים, הוא עושה את זה בכל הכוח ובכל העוצמה, אז הוא לא יגיד דברים שפה רוצים לשמוע. הוא יגיד דברים יותר מאוזנים, שירצו אולי את שני הצדדים. וכך שכל הציפיות, שזה יהיה מין איזה ביקור היסטורי כזה, שיחדש את הברית בין ארצות הברית לבין ישראל, הוא קצת מפוקפק עכשיו.
מדוע? כי הברית הזו די חזקה היום, מאז שטראמפ נבחר, לא שצריך משהו לחדש כאן. אבל בכל זאת, יש לזה משמעות, כשנשיא אמריקני, המדינה הראשונה שבה הוא מבקר, או כמעט הראשונה, היא מדינת ישראל הקטנה. יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה, גם בהקשר שלנו ובכלל, בינלאומי.
כן, אז המדינה הראשונה תהיה סעודיה, זה לא במקרה.
אוקיי, אבל באותו מסלול.
באותו מסלול, כן, זה נכון. אז זה הצד החיובי של העניין. מצד שני, יש את כל הסיפורים מסביב, שהם מעוררים בהחלט חששות, שמה הוא, אין לו מושג מה הוא עושה. כי אחת ההפתעות הכי גדולות בגישה שלו, במדיניות החוץ שלו, זה הניסיון לחדש את המשא ומתן בין ישראל לבין הפלסטינים, הוא רוצה להשיג הסדר תוך שנה. זה מזכיר כבר את אובמה, כי גם אצל אובמה זה היה נושא בעדיפות ראשונה, וגם הוא דחף לכך בכל הכוח בחודשים הראשונים שלו, וזה נראה שזה קצת מנותק מהאפשרויות של הישג בשטח.
הבנתי. מה בכל זאת לצפות? מה נשמע ממנו? הוא בא עם נאום כתוב, או שהוא כמו עד היום, או עד לפני שבועות אחדים, הכל מהבטן?
לא, תראה, לא, הוא לא עושה הכל מהבטן. יש מצבים שבהם הוא מכין את עצמו. הוא הולך לעשות נאום, אז הסיפור הזה ההזוי של מצדה ירד. עכשיו הוא יעשה את זה במקום אחר, כנראה במוזיאון ישראל. תראה, הוא ידבר בשבח ישראל הברית האסטרטגית שיש בין ישראל ובין ארצות הברית, את הדברים האלה הוא יגיד, ואלה דברים חשובים. השאלה, מה הוא יגיד לגבי הנושאים הישראלים פלסטינים והמזרח תיכוניים? אם הוא ידחוף כאן למין הסדר מסע ומתן, הוא ידבר על הצורך לשלב מדינות ערביות פרו-אמריקאיות, שזה כנראה התוכנית שלו, מצרים, ירדן וערב הסעודית, זה יהיה, זה מה שיקרה בערב הסעודית, הוא הולך להיפגש עם צמרת שמנהיגים ערביים פרו-אמריקאים, והם יגידו לו, תשמע, אם אתה רוצה שיפור ביחסים שלך עם העולם הערבי הזה, והקמת קואליציה נגד איראן, מוכרחים להתקדם כמה שיותר מהר וכמה שיותר חזק עם הנושא הפלסטיני. גם אם לא מתכוונים לזה, כי זה אולי קצת, זה לא ככה.
איך אמרו פעם, תיכנסו לתהליך, לא חשוב התוצאה.
כן, חשוב, בדיוק ככה. אז קודם כל חשוב באמת איזשהו תהליך. הוא ירצה מאוד לעשות פה איזו תמונה של מחמוד עבאס, נתניהו ושלו, אם כי יש איזה צד שלילי, משום שאם כבר יש תמונה כזאת, אז הוא מחויב.
נכון.
להשיג יותר מאשר אם אין תמונה כזאת.
נכון. טוב, עוד הרבה מים יזרמו בירדן, עד שיהיה הסכם שלום, ועד שתם גם כן יגיע בשבוע הבא. הפרופסור איתן גלבוע, תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
חברים, מילת סיכום שלכם, אריאל, שלמה.
אני הייתי אומר שכמו שאמר הפרופסור, כמו שגם אמר שלמה, אני חושב, מדובר באדם בלתי צפוי, וכמו שאנחנו יודעים במקרה של טראמפ, הפעם אפשר לדעת מה הוא ישלוף מהשרוול או מהמזוודה שלצערנו או לשמחתנו יש לו גישה אליה, אז אני מניח שכל הלוז כרגע הוא ברבון מוגבל, וכשנראה אותו נוחת מהמטוס ביום שני, נדע לאן מועדות פניו,
אוקיי.
אם יצא לנו משהו שלך? מעניין מהביקור הזה.
אני חושב שכל מה שלא יהיה בביקור הזה יפתיע, זאת אומרת, אנשים כבר הגיעו בלי ציפיות מותשים, גם מהצד האמריקני, גם מהצד הישראלי, וכל כל דבר שום דבר לא צפוי פה, חוץ מטראמפ עצמו, שאולי יודע מה הוא מתכוון לעשות, וגם זה אני לא בטוח.
אוקיי.
שום דבר לא צפוי, כל מה שלא יהיה בגדר הפתעה.
בצלאל, רק שתזכור שכשאובמה הגיע, כשאובמה הגיע לארץ, מישהו הצליח להוציא את הפתק שלו מהכותל. אני מניח שהפעם יצטרכו להבטח טוב טוב כדי לראות האם טראמפ רשם שם שטח ישראל או לא שטח ישראל.
טוב, אריאל שרפר, שלמה ריזל, תודה רבה לכם חברים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד לאחר מכן אנחנו כאן בפרויקט מיוחד. 40 שנה למהפך, שאלה את מנחם בגין לשלטון.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. גם אתם לא מצליחים לממש את זכויותיכם? האזינו הבוקר ב-11 לתוכנית עניין משפחתי. בהתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בנוגע לזכויותיכם, כאן בכל חי. מהפכה ברפואת השן בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות? זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השן 03-619-2885. האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
אל תגלו, אבל בעיר מנצ'סטר באנגליה ניתן לרכוש דירה להשכרה במחיר שפוי ולהשיג תשואה אמיתית, ובעיקר להרגיש ביטחון. כאן אבי עידן, ואני מזמין אתכם לפנות אלינו ולשמוע עוד פרטים על השקעה נמוכה עם אפשרות לתשואה גבוהה וקבועה. 03-730-9222. תחלת נדלן, משקיעים בנדלן, בטוח. 03-730-9222.
אנחנו עוברים, אתם מרוויחים. לרגל מעבר סניף ביתי לירושלים לסניף החדש, חיסול כל מלאי החנות. רהיטים, שטיחים, תאורה ואביזרי נוי עד 70% הנחה. בשיטת כל הקודם זוכה, סניף ביתי לתלפיות.
טום פורד, מון בלן, צילואט, פרדה. כל משקפי המותגים בסיגנר. הרב שח 3 בני ברק. סיגנר, טוב לראות אותך.
כוס קפה עם לוטוס.
מה אמרת?
כוס קפה עם לוטוס. והבוקר טוב.
יש דברים שאי אפשר להפריד ביניהם. מתחילים את הבוקר עם כוס קפה ועוגיית לוטוס טעימה ופריחה. והבוקר? טוב. לוטוס, כל מה שקפה צריך.
חתן כבר יש? יופי! עכשיו נשאר לך לבחור סמלת קלה. הנה מה, סטודיו לסמלות קלה וסמלות ערב לכל המשפחה. בואי להתרשם מהקולקציות והעיצובים הייחודיים והבלעדיים ליום המיוחד בחייך. הנה מה, רבי מאיר 12 אלעד, 050-41-55-812, 050-41-55-812.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואין?
ייעוץ רב-תחומי! זה המקצוע בשבילך! הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244.
כאן הרב שרגא שלחטר. מתוך ניסיון של שנים כמנהל המרכז לטיפול זוגי ומשפחתי והכשרת מטפלים, אני מזמין אתכם למעגל. סדנה עוצמתית בת 10 מפגשים שבה נצא למסע שישפיע ללא היכר על איכות חייכם, על שלום הבית ועל הקשר עם ילדיכם. הסדנאות יתקיימו לגברים או לנשים בירושלים, בית שמש, אלעד וגבעת שמואל. לפרטים והרשמה 052-713-5633. מספר מקומות מוגבל 052-713-5633.
נמאס לך לשלם יקר על פאת קסטם? רחלי קרן, עיצוב ועיצור פאות קסטם איכותיות. פאות קצרות 2,000 שקלים, ארוכות 6,000 שקלים, ועכשיו מבצע, רוכשים פאה ב-7,000 שקלים ומקבלים פאה קצרה חינם. סניפים ירושלים, בני ברק ופתח תקווה. שירות ומחירה עד בית הלקוח. חיגי 052-249-9956 052-249-9956.
בכל מקרה חירום רפואי צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
רגעים של שלווה מסובים, טעמים של שמחה מסובים, ניחוחות של איכות מסובים, מדהימים בכל הטעמים, מסעדת מסובים.
מסעדת מסובים בחשות הרב רובין, מתחם פז בכניסה לבית שמש.
נולדתי באורוגוואי, לזן אצילי ומשובח של אנגוס. נשמתי אוויר הרים צלול, לאסתי דשא ירוק וטרי.
נתח מגיש לכם נתחי בשר איכותיים מאורוגוואי. מעגלים רכים של זני בקר מובחרים, המבטיחים איכות וטעם בכל ארוחה. בהשגחת בדץ מהדרין של הרב רובין. מהיום קונים רק נתח.
תנו לנתח לדבר.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:20. אז היום לפני 40 שנה, ב-17 במאי 1977, נערכו כאן בחירות ששלחו הביתה את יצחק רבין אחרי שהממשלה שלו נפלה בעקבות מטוסי חיל האוויר שהגיעו בשבת לישראל. ישראל קצובר, שהעיתונאי ישראל קצובר, שחשפת אותה פרשה, הביא לנפילת הממשלה, עוד מעט הוא יהיה איתנו. ובעקבות מערכת הבחירות הזו, שהתקיימה היום לפני 40 שנה, מנחם בגין, איש חירות, איש הליכוד, עלה לשלטון, והראה כאן מהפך. תחילה, הנה כמה קולות מהימים ההם.
אני מצפה במשך היום למברד ברכה משימון פרס.
הוא היה המנהיג החילוני שכנראה שייך למפלגה שהיא חילונית, ודיבר גם יידישקייט, דיבר בהתרגשות. הנאום שלו, כל נאום ונאום שלו, היה משהו שנתן עידוד גדול לכל מי שירא שמיים והדברים שלו.
עוד לא היה עם כזה בעולם. שבת, מלך היה איש, מלך. הילדים סביב השולחן, שבת מלכתה, בואי קלה, בואי קלה, כל יהודי מלך.
הדור הצעיר פנה לכם עורף בבחירות האלה. משהו קרה בישראל. העם הזה הוא עם חכם ונבון. הוא יודע מה הוא עושה. הוא יודע מה הוא מחליט. הוא יודע באיזו ממשלה לתת אמון. אתם הייתם משוכנעים שאתם תרכיבו את הממשלה. התרגלתם לשלוט. אתם לא העליתם על הדעת שהעם יערוך שינוי. ולכן אתם עדיין המומים. תתרגלו.
בהתחלה זה דווקא נראה טוב, מה שמפאי לא עשתה במשך כל שנותיה. מנחם בגין עשה תוך זמן קצר והביא שלום עם מצרים.
מלט בישראל, במגדליים ובתל אביב, ברחובות ובבני ברק, כל אישה תהיה תחת הסכנה של קבלת קטיוש על הראש. וזה מייעץ לי, הצ'אנסלר הגרמני, הוא יודע מה ביטחוננו ואני לא. אני הופקרתי על ידי העם לשמור על ביטחונו. זו חובתי הקדושה. והוא נותן לי עצות לכל אירופה ולכל העולם איך להכריח אותנו לקבל מדינה פלסטינית, ואיזה מעשה איבה שלא היה כמוהו.
גבירותיי ורבותיי, על פי תחזית הטלוויזיה, מהפך.
בוקר טוב לפרשן הפוליטי יעקב ריבלין.
שלום ובוקר טוב.
היום זה קרה לפני 40 שנה, אמנם בתאריך הלועזי, המהפך. מנחם בגין עלה לשלטון, החרדים לראשונה מצטרפים לקואליציה במדינת ישראל, ומתחיל תור הזהב של הציבור החרדי. בוא ננסה לשחזר מה היה ומה השתנה עד היום.
תראה, בוא, אם אנחנו כבר מדברים על תאריכים, אז היום זה יום שהוא ניצח בבחירות, גם כן לפי הלועזים, אנחנו הרי חוגגים חגים לפי העברי, אבל גם זה לא היום שבו החרדים הצטרפו לממשלה, המשא ומתן נמשך עד
קרוב. לא, זה ברור, אבל היום הבחירות האלה היו, היום הבחירות האלה בגין ניצח, מכאן והלאה התחיל תהליך שכמובן, כמו בכל מערכת בחירות, יש
משא ומתן. כן, ואנחנו מדברים, אז הטלפון, אחד הטלפונים הראשונים שלו, היה לשלמה לורנס ומוניה שפירה. זאת אומרת, כבר באותו ערב הוא ידע שסביר מאוד להניח שהם הצטרפו אליו, הייתה כבר עבודת הכשרה אצל גדולי ישראל קודם. בוא נאמר שיהדות התורה, זה אגודת ישראל, אני מתוך הרגל עוד אומר יהדות התורה, זה אגודת ישראל. אגודת ישראל כבר העריכה שבגין הולך לנצח, ולכן כבר לפני הבחירות היו דיונים בגדולי ישראל, האם אפשר יהיה לקחת רק ראשי ועדות, או לקחת גם סגני שרים. עצם עובדה שהדיונים היו כבר קודם, מלמדת שריח של המהפך כבר היה באוויר. הבינו שהבחירות של 77 עוד לא היו הבחירות של 73, על רגל אחת אני אגיד למה זה כבר היה ברור, א' היו גם קצת סקרים, וב' 73 זה היה מלחמת יום כיפור, הציבור עוד לא היה בשל כל כך למהפכים, במיוחד אחרי מלחמה, אבל הייתה מרירות, יצחק רבין התפטר בשעתו בגלל, התפטר בגלל חשבון הדולרים, אברהם אופר התאבד לפני כן בגלל פרשיות שחיתות, הייתה אווירה של מהפך באוויר, אגודת ישראל כבר נערכה לזה וקיבלה את ההחלטות החשובות של הקודם, ועוד לפני כן כבר היה סיכום בין שלמה לורנס לבין אברמוביץ', שניהם נוחי עדן, שאם בגין ינצח ויצטרפו לקואליציה, אז לורנס יקבל את ועדת הכספים, ואברמוביץ'.
אגב, קראתי בעיון את המוסף שכתבת לחג הפסח בעיתון בקהילה.
כן, אני רק לומר שהיה הערכות באגודת ישראל, זה לא הפתיע אותה, ומיד כשבגין ניצח, מיד אחר כך נכניסו איתו למסע ומתן.
כמו שואלים ותיקים.
שואלים ותיקים, אבל אתה יודע מה? אנחנו היום שואלים ותיקים, אבל אז, עצם העובדה שאגודת ישראל מצטרף לקואליציה, זה דבר שלא היה חזון נפרד. הרי פעם אחרונה, לפני 77, פעם אחרונה שאגודת ישראל הייתה בקואליציה.
הממשלה הראשונה.
הממשלה הראשונה היא שיהיה מריח לוין, היה שר הסעד, פרשו ממנה בגלל משבר החינוך, ומאז אגודת ישראל לציבור החרדי היו סוג של סרחון.
כן, אבל בל נשכח שאם אתה סופר את המנדטים שהיו בבחירות ההן ב-77, בלי החרדים לבגין לא הייתה קואליציה, הוא עמד על 60 מנדטים בלי החרדים.
היה לו, הוא הגיע בסך הכל, הוא לקח עוד איזה עריק, הוא לקח את משה דיין, כן?
נכון, אז הוא עבר את ה-60, כן. כי הוא היה לו 45, מי היו לו 15? היה דש.
רגע, בוא נעשה את זה. הקואליציה הבסיסית של בגין, הרדש הצטרפה בשלב מאוחר יותר.
אוקיי.
הקואליציה הבסיסית של בגין עמדה על 61 מנדטים, שאחד מהם היה עריק משה דיין, שקיבל את תפקיד שר החוץ, ואז הוא הביא את ההסכם השלום עם מצרים, אבל זה כבר היה מאוחר יותר. בגין לקח אותו גם בשביל המנדט שלו, וגם בגלל הערך הסגולי שלו. היה ממשלה 61, וכשדש הצטרפה, בהתחלה היא לא הצטרפה, בגלל בעיות של דת ומדינה, היא לא רצה לחתום להסכם. מאוחר יותר היא הצטרפה, נדמה לי שזה היה באוקטובר, ואז היה צריך גם את הישום של אגודת ישראל. מאוחר יותר דש התפלגה, ובגין שוב חזר לרוב מצומצם. אבל מה שקובע הוא שאגודת ישראל הפכה להיות לא רק לשון מאזניים, היא הפכה להיות נותנת הטון. היו בסעיפים, בהסכם שם ההסכים, 40 סעיפים, שרובם ככולם עסקו בנושאי דת, אני אפרט את החשובים שבהם. לדעתי החוק, הסעיף הכי מהותי שנשאר עד היום ולא נגעו בו, זה חוק של ניתוחי מתים, אז נקבע החוק שלו, לא מנתחים גופה של מת בלי הסכמה של הקרובים שלו.
הדור הצעיר לא מכיר את זה, ואז היה משברים.
זה היה תקופה שאנשים מבוגרים פחדו להתאשפז בבתי חולים, כיוון שברירת המחדל הייתה ניתוח מתים בכפייה, גמרו את הנושא הזה. הנושא השני היה הנושא של השבת, הכניס אל על, לא נשאר מזה הרבה. הנושא השלישי היה תקציבים, אז יהדות אגודת ישראל דאגה שעולם התורה יתחיל לקבל תקציבים איכשהו באופן פרופורציונלי לגודל שלו, אז הכניסו גם כל מיני סעיפים בקצבאות ילדים, החינוך עצמאי הפסיק להיות ילד החורג של מערכת החינוך, ונדמה לי שאז הוא עלה כבר
למאה אחוז. בקיצור, החל תור הזהב של הציבור החרדי.
כן, בוא נאמר, השנים של בגין, קצב בגין בניגוד לביבי שעושה את זה כמי שכבר עושד, והשקפת עולמו היא אנטי דתית ואנטי מסורתית, הוא גדל בבית כמעט מתבולל, בגין היה חדור הכרה, כשבאו אליו נציגי אגודת ישראל לדבר על טיסות אל על בשבת, אומר, ודאי שהם לא יטוסו בשבת, יש הרי דגל ישראל על זה. בגין היה בשל, ולכן הוויכוחים לא היו ממושכים. עוד סעיפים בהסכם, אמרנו לחזק את הסטטוס קוו, היה גם, אז התחלנו גם כספים הייחודיים לתת לתרבות, לתרב יהדות לעם.
טוב, זו לא דוגמה חיובית.
תראה, שעד היום הארגון הזה קיים, כן, אבל...
לא, לא על הארגון, אני מדבר על הכספים הייחודיים, על עצם העובדים.
כן, הכספים הייחודיים, אני פרסמתי במוסף שלי טבלה של חלוקת הכסף הזה.
מדהים.
לא כמו היום, ממש כל אחד קיבל צאת הלך. אתה יודע מה, אין טוב בלי רע, וכשיש שפע, אז תמיד יש גם כן חלק שדואגים שזה יגיע לכיסים שלהם. באופן כללי, אגודת ישראל, ומאז עד היום למעט מקרים בודדים, שאת יודע, את ממשלת שרון השנייה, שחלק היו בקואליציה, חלק לא, את ממשלת בנט לפיד, לא היו כמעט מקרים שלא היה אף נציג חרדי בקואליציה, ושהציבור החרדי הופלה.
כשאתה משווה את התקופה שלנו היום, הקואליציה הנוכחית של נתניהו, מול אותה קואליציה שהחרדים לראשונה נכנסו אליה, של בגין?
אין מה להשוות. היום אנחנו מדברים על תור הזהב, כי זה הקפיטריה של המקומה התשיעית. אבל מי חפר את
ההתנדות? לא הצלחנו לשחזר?
לא הבנתי את השאלה.
לא הצלחנו לשחזר את אותה הצלחה באופן יחסי?
לא היה צריך לשחזר, כי אז הונחו היסודות. כל מה שההסכמים מכאן באילך, הם פחות או יותר מתבססים על אותו הסכם, וקצת מרחיבים אותו, קצת מוסיפים אותו. אז הנה, אני אקח דוגמת הנושא של גיוס בני ישיבות. אז היה מגבלה לא לפתוח ישיבות חדשות, לא הגבילו את המספר כל כך, אבל אי אפשר להקים ישיבות חדשות. ישיבות חדשות היו צריכות להירשם בתור סניף של ישיבות קיימות. בתקופה הבא בגין וביטל את כל זה. כל מה שיש לנו היום זה הרחבה וביסוס, לפעמים היו גם תקופות של נסיגה, של ההסכם הראשון בשנת 77, הציבור החרדי הפך להיות מהשוליים למרכז הבמה הפוליטית, קיבלנו אחריות, ויש פה גם נושא מאוד מהותי, באותה כדי שאנחנו מדברים עליה, ממשלת בגין הראשונה, קיבלו רק ראשי ועדות, מאוחר יותר ב-81, ב-84, קיבלו סגני שרים עם שר מעליהם, ואחר כך בלי שר מעליהם, ואחר כך הגענו עכשיו למצב של שר בתור שר מלא.
הציבור
החרדי הפך להיות חלק אינטגרלי ממערכות השלטון של המדינה. זה השורה התחתונה והמרכזית של הסכם בגין בשנת 77, כל מה שאנחנו היום מתבססים, ולמעשה אנחנו בעצם אוכלים את הפירות של אותו הסכם.
לורנץ היה יושב ראש ועדת כספים כבר ב-77?
למעשה הוא היה קצת קודם, היה אחד קריגמן, מהמערך מה שנקרא, שצריך לפרוש כמה חודשים קודם, ולורנץ מילא את מקומו. לורנץ הכיר טוב את התפקיד. בשנת 77 הוא כבר היה יושב ראש ועדת כספים, וגם כן ב-81, ב-84 היה מוני שפירה, אחר כך היה לנו את משה זאב פלדמן, ואתה יודע, כל רביץ, גפני, ליצמן, כל הגברדיה, וגם יהדות התורה קיבלה אז את הנוגע בנקודה נכונה. יהדות התורה קיבלה אז חזקה, פחות או יותר, על ועדת כספים. כל מסע ומתן קואליציוני מאז ועד היום מתחיל עם הנושא של ועדת כספים, אחר כך דברים אחרים. ההסבר לזה ברור, כי בלי ועדת כספים אתה לא יכול לעזור לציבור שאין לו בעל זכות חתימה אחד באף משרד.
אבל אף אחד לא הצליח שחזר את התואר מנכ"ל המדינה, מלבד מוניה שפירה.
תראה, התואר הזה מאוד מאוד, תואר הזה מאוד מאוד קצר, מ-81 עד 84, ב-84 הוא בעצמו כבר לא הצליח לשחזר אותו, היו לו גם תקופות קשות. אתה יודע מה, אני לא בטוח, תראה, אריה דרעי, בוא נגיד לך, אריה דרעי בשנים שלו, לפני שנפתח החקירה, שהוא נהיה שר הפנים, מנכ״ל, ואחר כך שר, בוא נגיד בשנים 88 עד התרגיל המסריח, אריה דרעי היה מנכ״ל המדינה הרבה יותר ממוניה שפירה.
טוב, וכשאנחנו משווים את הימים ההם לימינו אנו, מעמדם של הפוליטיקאים החרדים אז והיום, איתן, דומה.
תראה, מה שהיה, מה שלא היה אז ויש היום, זה תקשורת חרדית נושכנית. בשנת 77 היה עיתון אחד, רק העיתון המודיע, שהביא רק פרוטוקולים מישיבות הכנסת. עיתונות חרדית קמה בסוד 83-84, שזה 6 שנים אחר כך, וגם זה בצורה מאוססת, אז יתד קם, אבל הוא היה... הוא נתן ביקורת, אבל אחר כך הוא בעצמו הצטרף. יום השישי שהעיתון הביקורתי הראשון נפתח אז ב-84, אבל ב-77 הם חגגו, אף אחד לא ידע מה הם עושים. אי אפשר למתוח עליהם ביקורת, כי לא ידעו כלום, הכל נסגר בחדרי חדרים, והכל הסכמים מתחת לשולחן, וכספים זרמו לפה ולשם. צריך להסתכל בארכיונים כדי להבין מה קרה. אז היום הפוליטיקאים החרדים נמצאים תחת ביקורת צולבת, עיתונים, אתרים, קווים, פוליטיקאי אחד לא עושה צעד אחד בלי שהכל ידווח ובלי שהכל יבוקר. אז אני לא יכול לומר לך שאני לדעתי, אם מדובר נקיות כפיים ברמה אנושית, אני אפתיע אותך, הנציגים שלהם הרבה יותר טובים.
של היום?
של היום.
ברמה אנושית, אבל האישית כולם היו נקיים, ישרים.
של אז? לא יודע, אני מעדיף לא להיכנס לזה.
טוב. מה עוד אפשר להשוות בין ימינו אז, בין ימינו אנו לאז?
שום דבר, אין השוואה.
סגנון, הסגנון, הסגנון של...
הסגנון הטוב, אתה לא יכול להשוות בין ימינו אז לאז, כי כל הסגנון השתנה גם במדינה, יש שם הרבה יותר שקיפות, יש שם הרבה יותר...
הייתה אז הסתה לחרדים שמשתלטים על הברז הציבורי, על התקציב הציבורי.
גם אז, אגב, אני רוצה, אם מדברים על מאבקים, מאבקי דת ומדינה בהתססה חינונית, אז המצב היה הרבה יותר גרוע, כי האווירה כולה הייתה אנטי, היום זה לא אווירה אנטי חרדית, כמו שזה האווירה של אנטי תקציבית, לא רוצים שחרדים יקבלו תקציבים, כי זה בא על חשבון מישהו אחר, אבל אז היו מלחמות האידיאולוגיות האמיתיות, מפעם, היה לך חוגים אנטי חרדים, כמו הליגה נגד כפייה דתית, המאבקים האנטי דתיים הזו היו על רקע אידיאולוגי, רקע אידיאולוגי חריף, אני מסתכל בעיתוני אותה תקופה, ההסתה הייתה ברמה לא מאוד פרוטה. מאוד גבוהה. יותר, אפילו יותר מהיום, בהחלט.
סד נדר אחד. יעקב ריבלין, הפרשן הפוליטי, תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר אור.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
ההופעה הבאה עם השף קונדיטור מירי זורגר יוצאת לדרך ומחפשת אותך לתחרות אפייה ראשונה מסוגה. אז אם את יודעת לאפות ברמה גבוהה, אוהבת ללמוד ולנסות מתכונים חדשים, מקומך איתנו. השאירי את פרטייך במייל יעל strudel93fm.co.il. גם לאפות, גם להנות וגם לזכות בפרסים בהופעה הבאה.
גם אתם לא מצליחים לממש את זכויותיכם? האזינו הבוקר ב-11 לתוכנית עניין משפחתי. בהתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בנוגע לזכויותיכם, כאן בכל חי. לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
יש דלתות פנים ויש דלתות פנדור. סקר מכון סמית קבע 81% מהישראלים רוצים דלתות פנדור.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
נועם אחד, בר המים הראשון המותר לשימוש בשבת ובחול, במים החמים והקרים, לכתחילה וללא צורך בתבילה. כוכבית 8510, או חפשו נועם אחד בגוגל.
אולמי אחר שלמה פתח תקווה, סטנדרט המהדרין עולה מדרגה, 03-921-4040, 03-921-4040.
אנחנו עוברים, אתם מרוויחים. לרגל מעבר סניף ביתי לירושלים לסניף החדש, חיסול כל מלאי החנות. רהיטים, שטיחים, תאורה ואביזרי נוי עד 70% הנחה. בשיטת כל הקודם זוכה, סניף ביתי לתלפיות.
כוס קפה עם לוטוס.
מה אמרת?
כוס קפה עם לוטוס, והבוקר טוב.
יש דברים שאי אפשר להפריד ביניהם. מתחילים את הבוקר עם כוס קפה ועוגיית לוטוס טעימה ופריחה, והבוקר טוב. לוטוס, כל מה שקפה צריך.
השבת אומרת תודה
בברקול. חוסכים לכם את הוצאות השבת. קילו קמח רק בשקל ו80, קורנפלקס דבש רק ב9.90 שקלים, ובנוסף דדורנט דאב אקס או רקסונה רק ב10.90 שקלים, ועוד המון מבצעים שיענגו לכם את השבת.
השבת אומרת תודה ברקול.
הירושלמים כבר יודעים, רודריגז, בגלל התפריט, בגלל השירות ובגלל הבשר המשובח. ועכשיו מבצעים מיוחדים לאירועים, לדוגמה בריתות החל מ-99 שקלים למנה. רודריגז, בחשרות הרב מחפוד, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, 025-815-815, גם לאירועים עד 160 איש.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרצה, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
דבי וולף. איזה יופי.
לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
יש דברים שמדברים רק לגברים. טיטניום, דאודורנט הספרי לגברים הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בסדרת טיטניום, טיטניום גולד, דאודורנט ספרי עוצמתי בניחוח ביסום יוקרתי. דאודורנט טיטניום גולד, להשיג במחירים מיוחדים ברשתות השיווק והפארם.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
בוקר טוב לישראל קצובר.
בוקר טוב ומבורך.
הפרשן הצבאי הוותיק של עיתון המודיע, אבל מי שמלווה את הציבוריות הישראלית והתקשורתית הרבה מאוד עשורים, וכשאנחנו מדברים הבוקר על כך שהיום לפני 40 שנה התחולל המהפך של 77, ומנחם בגין עלה לשלטון, אפשר לדבר המון על מה שקרה אז ומאז, אבל מה גרם לזה? חייבים מישהו שהיה שם אז ואתה היית שם, ואני חושב שאתה אחד מהגורמים שגרמו לאותן בחירות.
תגדיר את זה איך שתגדיר את זה. הנפילה של הממשלה החלה בעצם בחילול שבת מחפיר שהוביל לנפילת ממשלתו של יצחק רבין, ואחר כך להליכה לבחירות ולעלייתו של מנחם בגין. ואני מזכיר לך ששבוע, שבוע ואולי 10 ימים לפני הבחירות, פגשתי בכנסת את מנחם בגין, ואז הוא שואל אותי, הוא עמד יחד עם עמיתי יחיאל קדישאי, ואומר לי, מה תרצה אם אני אפיל את הממשלה כפי שזה צפוי ויהיה ראש ממשלה? אז אני יודע מה היו עונים עיתונאים היום, כל מיני ג'ובים ותפקידים, אבל אני עניתי לו, אני מבקש לקבל את הרעיון הראשון של כבודו כשיהיה ראש ממשלה. ובאמת כך היה, והוא ראה בכך כחלק מלפחות ההתחלה שהובילה להפלת הממשלה.
השאלה אם הציבור מאס בשלטון המערך בגלל שחיתות, או כי הציבור החל להתפקח, או כי הציבור זז ימינה, מה קרה? מה גרם לציבור לומר לרבין לך הביתה?
כל הדברים שהזכרת גם יחד, תראה, אנחנו צריכים לזכור את התקופה ההיא. זה אומנם 40 שנה כעת חיה, ואני זוכר את זה כמו היום. בציבור, הירידה הזאת שאנחנו רואים אותה מאז קום המדינה ועד היום, של המעבר הדרמטי מסקרים שהיו בשנות ה-50 הראשונות שהראו שמדינת ישראל היא מדינה ששני שלישים ומעלה ממנה הם בצד השמאלי של המפה, ואולי בקושי רבע שמתקרב אולי לשליש הם בצד הימני, זה מהלך דרמטי שהולך ומשתנה לאורך כל השנים הרבות האלו. ואתה רואה את זה בסקרים הנוכחיים שמתקיימים בימים אלו, שפתאום מדינת ישראל מתגלה כמדינה שבה שני שלישים ואולי אפילו יותר מזה, קרוב ל-80%, הם כבר בצד הימני של המפה. כשאנחנו מדברים על המהפך, המהפך הוא בדיוק באותו עידן האמצעי של השינוי, המהפך של המעבר של אזרחי מדינת ישראל להבנה שמה שהיה עם מפלגות הימין צריך להוקיר אותם על מה שהם עשו 148 ואולי לפני 48.
וצריך להזכיר ישראל שהציבור מאס גם כן בשלטון המפאיניקי במובן השלילי של המילה, שלטו על האנשים במלוא מובן המילה, בלי כרטיס חבר של ההסתדרות או הפנקס הנכון לא יכולת להתקדם לשום מקום.
זה היה חלק מזה, זה היה חלק מזה, אבל זה לא היה רק בזה, זה היה שגם כל המבנה כאן נתפס כלא מתאים, והייתה תחושה לא טובה אצל הציבור, והציבור רצה משהו אחר. וההליכה אל בגין כנציג של האופוזיציה הייתה, אני לא יודע אם כל כך, כי רצו את הימין ורצו את בגין, למרות שאחוז הולך וגדל כבר רצה את זה, כמו שלא רצו את מפלגת העבודה ואת הנספחים ואת כל מה שהיה מסביב ואת כל מה ששלטון מפאי של אותה תקופה ייצג. זו הייתה הצבעה לא מעט של נגד מאשר בעד.
יותר נגד מאשר בעד. יותר נגד מפאי והמערך מאשר בעד בגין.
נכון.
אוקיי, כשאנחנו מדברים על הסיבות שהובילו לאותו מהפך דרמטי, ומנינו חלק מהם, והתחלת לספר על השבת והמטוסים והחשיפה שלך באותם ימים שגרמה לכך שהמפד"ל פרשה מהממשלה, כשאתה משווה את הימים ההם, 40 שנה אחרי, היום לא מפילים כאן ממשלה על שבת.
לא, לא, לצערי היום יש פחד של הנציגות הדתית והחרדית, בדגש על החרדית, יש פחד מללכת עד הסוף. מושכים לפעמים את החוט, מאיימים, אבל אני לא רואה היום מצב שבו ילכו עד הסוף, יאיימו מתוך כוונה באמת לבצע. לצערי אנחנו רואים את המצב הזה בעיר ירושלים, עם כל מה שהיא עוברת, עם חילולי שבת אדירים. אני רואה את זה בדרג המדיני, אותו דבר, הכלל ישראלי, הישראלי, הכנסת, הממשלה, לא הולכים עד הסוף, למרות שיש דברים שהיו צריכים עליהם ללכת עד הסוף כנציגים של היהדות הדתית והחרדית. אז היה משהו אחר. עובדה שאז הממשלה נפלה על רקע של חילול שבת ברור, של שלושה מטוסים שיצאו מארצות הברית ואפשר היה לעצור אותם בדרך, ואפשר היה להביא אותם במוצאי שבת, אבל בצהל, דווקא בצהל, בדרג הצבאי התעקשו, והם שילמו את המחיר, והדרג המדיני זעם על הדרג הצבאי באותה תקופה. רבין זעם על הדרג הצבאי שלא היה מוכן לבלום את בועם של המטוסים. לא היה קורה שום דבר אם הטקס היה מתקיים במוצאי שבת או ביום ראשון. אבל
הטקס קרה, קרה מה שקרה, כדי שהוא גם ילך הביתה, שהממשלה הזאת ילך הביתה.
זה חלק מתוך מה שאנחנו לא יודעים, ואנחנו יודעים בבירור מי מוביל את הדברים, לא אנחנו, אלא הרבה מעלינו.
בדיוק, תגיד לי, מי היה מנחם בגין? דיברו עליו כל כך הרבה שהוא היה חם למסורת, ושהנציגות החרדית באותם ימים הצליחה להגיע להישגים, שורה של עשרות סעיפים, שכל אחד מהם הישג בפני עצמו. הוא עצמו, מה הוא היה, מנחם בגין?
מנחם בגין היה טיפוס מיוחד במינו, אדם ישר דרך עם עצמו, דרך שאני לא בטוח שכל היהדות הדתית הייתה מסכימה איתו. כל התנועה הרוויזיוניסטית היה בה קרבה מסוימת למורשת, למסורת, כמובן ללאומיות, לארץ ישראל, היו לי הרבה שיחות איתו. האיש היה אדם מיוחד, אדם שהאמין בדרכו. האם היום הוא היה עובר דרך הפריזמות של אנשי הליכוד הימניים? אני לא בטוח. אני לא בטוח. במידה מסוימת חלק מהקו שלו, של אז, מייצג היום הבן שלו. ואם אתה שואל ולוקח את הדוגמה של הבן, אז אתה רואה ולוקח את הדברים שהבן מדבר עליהם ואת הקו שלו ואת הדמוקרטיזציה מעל הכל, זה מה שהיה מנחם בגין אז.
כלומר, אם היום מנחם בגין היה ראש ממשלה, או משהו בפוליטיקה, הוא היה שומע את הקולות נגד בית המשפט העליון למשל, הוא היה מתחלחל כמו בנו בנימין זאב.
אני חושב שכן. אני חושב שכן, והוא גם היה היחידי שהיה יכול להוביל להסכם עם ארצות ערב, לא רק היה יכול, אלא גם הוביל, לדבר שאני בדעה שאם היה אז מנהיג מפאיניקי, הוא לא היה מוביל את הדרך לקראת הוויתורים בסיני שהוא הוביל, ואת השלום שהוא השיג בדרך שלו. אפשר לראות את זה לחיוב, לשלילה, אבל בגין הצליח כי זו הייתה דרכו, הוא הלך בדרך הזאת. זו לא הייתה דרכו של הליכוד, אלא זו הייתה דרכו של בגין. ובגין שכנע את אנשי הליכוד. לא בטוח שבקונסטלציה מדינית דומה היום, מנהיג ליכוד היה מצליח בכך.
מי מהנציגים החרדים הייתה לו הכי הרבה השפעה על בגין באותם ימים?
אני חושב שלאיצ'ה מאיר לוין הייתה השפעה גדולה עליו. הפגישות ביניהם היו פגישות מאוד...
אבל זה היה בקום המדינה יותר, בשנים הראשונות.
כן, בשנים הראשונות.
ב-77.
בשנים אחר כך, אני חושב שלשלוימה לורנץ היו שיחות טובות איתו, למנחם פורוש, הייתה הידברות מאוד טובה איתו וקרובה. כל היתר פחות. אני חושב שאלה בעיקר היו האנשים מהדרגים הפוליטיים, הדתיים, החרדיים בעיקר, שמצאו שפה משותפת איתו.
הוא היה אחד מראשי ממשלה שלא היסס להזכיר שם שמיים בנאומיו, לא היו כאלה לפניו, ונדמה לי שגם לא אחריו.
נכון, אצלו זה היה בלתין, אבל בלתין אמיתי. אני שומע את זה מפעם לפעם מראשי ממשלות אחריו, אבל זה נשמע מאוד מאולץ.
כן.
הם אומרים את זה ככה.
תלוי בפני איזה קהל הם מדברים.
כן, או בחצי פה, או בפני איזה קהל, אתה צודק, אבל אצלו זה באמת היה בתוכו.
אנחנו מספידים את בגין, או מדברים על בגין, כשלא הוא הנושא כל כך, כמו הממשלה שהוא הקים, והמהפך שהוא יצר ושהוא עשה, ובסוף, בל נשכח, הוא פרש בצורה די אגומה. אני פורש, הוא אמר.
כן, הוא פרש.
או אין יכול, מה הוא אמר אז?
הוא הבין שהוא יותר לא יצליח להשיג יותר, והוא הגיע לאיזה דדלוק כזה, שזה השתלב יחד עם מצב בריאותו, ועם פטירת אשתו, שהוא כל כך היה מסור לה, והיא לא... הוא הבין שהוא צריך לרדת מעל הבימה, והסתגר בבית, וגמר את זה, וחבל על צורת הסיום. אבל אני רוצה לומר לך משהו, על אותם ימים של נפילת הממשלה על רקע חילול השבת. מנחם בגין הבין שבמדינת ישראל צריך לשים דגש יתר על שמירת השבת, מה שראשי הממשלה אחריו התחילו חזרה לזגזג, ואנחנו נמצאים היום, 40 שנה אחרי, במצב אולי גרוע יותר ממה שהיה באותה תקופה של ראשית התקופה. בתקופת ראשית שלטונו של מנחם בגין, הוא מאוד הקפיד על כך, ודאג שהשרים לא ייסעו בשבת, שהמשרדים לא יוציאו הודעות לעיתונות לשבת, מה שלא קיים היום. היום הכל פתוח, אין שבת במשרדי הממשלה.
כן, וחבל שזה נראה כמו שזה נראה היום, ולא כמו שזה אמור להיראות, וכמו שזה נראה פעם. ישראל קץ עובר, 40 שנה למהפך. תודה שהחזרת אותנו לימים ההם.
תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב. אנחנו מסיימים שעה ראשונה. תודה לאורך צביקה גרוניך, יאי ליבר בהפקה, מוטי קופפר, על הביצוע הטכני. עוד מעט שעה שנייה, ממשיכים עם 40 שנה למהפך.
גם אתם לא מצליחים לממש את זכויותיכם? האזינו הבוקר ב-11 לתוכנית עניין משפחתי. בהתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בנוגע לזכויותיכם, כאן בקול חי.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
שלום, כאן אבי עידן, ואני רוצה לספר לכם שלנו, בתחילת נדלן, יש הצעות אטרקטיביות להשקעות נדלן בארץ ובחול, במחירים שפויים, עם תשואות אמיתיות, ובעיקר עם ביטחון. 03-730-92-22. תחילת נדלן, משקיעים בנדלן, בטוח. 03-730-92-22.
רוצים לכבד את השבת ולהנות כל השבוע? נועם אחד, בר המים הראשון המותר לשימוש בשבת ובחול, במים החמים והקרים, לכתחילה וללא צורך בתבילה. כוכבית 85-10, כוכבית 85-10, או חפשו נועם אחד בגוגל.
טעם של אגס מתקתק ועלי מרווה מרעננים. טעם של מנגו עסיסי וקמומיל מרענן. חדש, פיוסטי הרבל, משקה תה קר במתיקות מעודנת בשני טעמים נפלאים. מנגו קמומיל ואגס מרווה, בחשרות הרב לנדה שליטה. פיוסטי, יש טעם להתרענן. בעינית, הסדרים עם קופות החולים על משקפיים חינם עד גיל 18. פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
אלברים מכניסה אתכם לרוד סטיוארט. קונים שני זוגות מולטיפוקל ומקבלים כרטיס כניסה זוגי להופעה בישראל במתנה. אופטיקה אלברים.
חדש! מסעדת אלומה אירועים. הממוקמת במלון קראון פלאז'ה ירושלים. כל סוגי האירועים במיקום יוקרתי ומדהים. ועכשיו במחירי מבצע של 120 שקלים למנה. שבע ברכות, ימי הולדת, בר מצווה, אירוסין, בריתות, עד 200 מקומות ישיבה. אירועים ביחס אישי ויוקרתי. מסעדת אלומה. להזמנות, כוכבית 8853. כוכבית 8853.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
פסיכותרפיה או ייעוץ ניסויים?
ייעוץ רב-תחומי! זה המקצוע בשבילך! הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ ניסויים, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244. 03-652-5244.
חייבת לקחת ברזל? את לא חייבת לסבול מתופעות הלוואי. אל תתפשרי, הכירי את ברזל קומפורט של אלטמן. פטנט חדשני לספיגת ברזל ונוח לעיכול. מגיע בצורת אבקה טעימה כשרה למהדרין. אלטמן בריאות, לכל שלב בחיים. כוס קפה עם לוטוס.
מה אמרת?
כוס קפה עם לוטוס, והבוקר טוב.
יש דברים שאי אפשר להפריד ביניהם. מתחילים את הבוקר עם כוס קפה והוגיית לוטוס טעימה ופריחה. והבוקר, טוב. לוטוס, כל מה שקפה צריך.
בעקבות השינויים הצפויים בתקנות הביטוח הלאומי, החברה המרכזית למימוש זכויות תקיים היום קו פתוח. התקשרו כוכבית 500 אל הקו הפתוח ומנעו את הפגיעה בזכויותיכם. התקשרו כוכבית 5700.
היום זה קורה. יום מחירות מיוחד לרגל שבועות רק ברשת נאמן. עד 70% הנחה על מאות פריטים. כנסו לסניפי נאמן ותהנו ממחירים מיוחדים.
כאן הרב שרגא שלחטר. מתוך ניסיון של שנים כמנהל המרכז לטיפול זוגי ומשפחתי והכשרת מטפלים, אני מזמין אתכם למעגל. סדנה עוצמתית בת 10 מפגשים שבה ניצא למסע שישפיע ללא היכר על איכות חייכם, על שלום הבית ועל הקשר עם ילדיכם. הסדנאות יתקיימו לגברים או לנשים בירושלים, בית שמש, אלעד וגבעת שמואל. לפרטים והרשמה 052-713-5633. מספר מקומות מוגבל 052-713-5633. 5633.
אצלנו בבית, אבא שלי תמיד אומר, תחשוב טוסט, יהיה טוסט.
כשיש עמק בבית, הכל נשמע פשוט טוסט יותר. בקריך טרי או טוסט קרנצ'י. ארוחת עמק טעימה לבריאות. למהדרין יש תנובה.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
יש אנשים שחולמים על ים המלח כנופש חווייתי ומרגוע לנפש. ויש לא מעט אנשים שעבורם ים המלח הוא קץ לאיסורים. בשורה לחולי פסוריאזיס. אגודת שמש ומגן לחולי פסוריאזיס מזמינה אתכם לנופש בריאות. 10 לילות במלון רויאל עם כל הפינוקים בחשרות מעודרת. ועכשיו בהחזר של קופות החולים לזכאים. כף ב' בתמוז עד ב' באב. חייגו עוד היום. כוכבית 2673. מספר המקומות מוגבל. כוכבית 2673.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
כללית מזכירה לכם, שתייה מתוקה מזיקה לגוף וגורמת לעלייה במשקל, לחורים בשיניים ולמחלות שונות. עברו לשתיית מים בלבד בכל ימות השבוע וגם בשבתות.
כל חיים.
חדשות כל חי, השעה 9.
שלום רב ובוקר טוב באולפן אריאל שרפר. אזרח ישראלי נעצר הבוקר לחקירה אחרי שירה לעבר מחבל פלסטיני שהידה אבנים על רכבו סמוך לאופרה ופצע אותו באורח בינוני. יחד עם האזרח שירה במחבל, עוקב לחקירה אדם נוסף שככל הנראה היה עמו ברכב שנרגם באבנים. ואת השניים מייצג עורך הדין איתמר בן גביר, שטען כי מדובר בפעולה של הגנה עצמית בשל סכנת חיים, וכי המחבל המשיך לידות אבנים